תודה רבה. בדרך כלל בדרך כלל שמדברים על ירושלים, אז מדברים דבר ראשון כמובן על קדושתה של ירושלים בצד ההלכתי, מה הגבולות של ירושלים, עשר קדושות נתקדשה ארץ ישראל, תוכן ירושלים, זה מישור אחד. המישור השני שהרבה פעמים אני חושב ימי ירושלים הולכים אליו בשנים האחרונות, זה נקרא לזה המישור ההיסטורי. מדברים, מה היה בירושלים, מלחמת ששת הימים, כיבוש ירושלים וכל הדברים הללו. וגם כשמדברים על המישור הרוחני, על ירושלים, אז קודם מדברים על קדושת ירושלים והמקורות שירושלים נמצאת בתנ״ך וזה, אבל נראה לי שבאיזשהו מקום אחרי כל הדיבורים לא כל כך ברור כאילו מה הקטע. זאת אומרת, הבנו, יש עיר, עיר בירה, בסדר? קוראים לה ירושלים, והיא עיר קדושה, והוא מוזכרת הרבה פעמים בתנ״ך, ועם ישראל התגעגע אליה לאורך כל ההיסטוריה. אבל מה כל כך חשוב בזה שתהיה עיר כאילו שהיא קדושה? זאת אומרת, בסדר, יש הרבה דברים קדושים בעולם. מה המשמעות האדירה שירושלים תופסת מבחינה רוחנית בעולם שלנו? וכן, אני רוצה לתת לכם פה איזה קריאת כיוון. שוב, נראה לי שהיא ככה לא נשמעת הרבה, אבל זה הזדמנות. המילה ירושלים, נכון? פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בירושלים בתורה, אם אינני טועה, זה עם אברהם אבינו, שהוא עם ארבעת המלכים, את החמישה, במלחמה שם הוא פוגש את מלכי צדק מלך שלם. זה אני חושב הפעם הראשונה שמוזכר הכיוון של מלך שלם. המילה ירושלים היא קשורה באיזושהי קונוטציה למילה שלם, למילה שלמות. עכשיו יש כל מיני אפשרויות. יש יראה ושלמות, כן? יראה שלם. כן? יראה, יש יראה, פחד כאילו מהקדוש ברוך הוא שמופיע בשלמות של המקום הזה. כיוון אחר, לא יראה אלא ראייה. ראו שלם, בואו תראו את השלמות. וזו הנקודה. ירושלים זה לא רק עיר, מבינים? ירושלים זה לא רק מקום פיזי. ירושלים היא ביטוי לנקודה מאוד מאוד מהותית בעולם הרוחני שלנו. המילה שלם, המילה שלמות, זו מילה משונה, שימו לב. כולנו משתמשים כל היום במילים הללו, נכון? שלם, שלמות, מושלם. תנסו שנייה לחשוב על החיים שלכם. האם אי פעם בחייכם אתם נגעתם במשהו מושלם? לדוגמה, הכוס הזו עם המים. היא כוס מושלמת? נכון, כן, היא לא שבועה, נכון? היא כוס שלמה. אף על פי כן, כולנו מבינים שאנחנו רואים עכשיו את המילה כוס מושלמת, זה רק בהשאלה. כי בוודאי שאפשר לעשות כוס יותר טובה, יותר גדולה, יותר אסתטית, יותר אחרת. כאשר אני אומר על מישהו, תשמע, הוא מושלם, אישיות מושלמת. לכולנו ברור שזה רק ביטוי שבא לומר שהוא בחור טוב. בוודאי שיש תמיד עוד מה להשתלם. כל פעם שאנחנו משתמשים במילה מושלם, שלם, שלמות, אנחנו אף פעם לא נגענו או ראינו או הבנו אי פעם משהו באופן מושלם. ואף על פי כן, כולנו כל הזמן משתמשים במילה הזו. מכאן אנחנו לומדים נקודה חשובה. יש בחיים שלנו שאיפה שהיא מעבר למילים. שוב, לא משהו שאפשר להגדיר אותו, שאפשר לקמת אותו, שאפשר לגעת בו. שאיפה לשלמות. רצון ליותר. רצון למשהו שהוא לא חסר, שהוא לא טעות, שהוא לא כישלון. אפשר להגיד פה אין סוף מילים. אבל יש מימד מסוים בנשמה שלנו, בשאיפה שלנו, שרוצה אין סוף. ואם סוף זה לא שלם, סוף זה מוגבל, סוף זה הגדרה, סוף זה חלקי. יש משהו שהוא תמיד יותר מזה. אם תרצו אפשר לנסח את זה ברמה פילוסופית קצת. הידע שאנחנו יודעים בחיים, ברובו המוחלט, הוא ידע שנרכש על ידי ניסוי ותהייה. זאת אומרת, איך אני יודע שזה כוס? איך אתם יודעים שזה כוס? תשובה, שהייתם בני, לא יודע, שנתיים, ואחזתם את הכוס שתייה, אז שמעתם שההורים קוראים לזה כוס. הייתה פה ניסוי, בהתחלה זה התאייה, בהתחלה לא, זה הייתה טעות, לא ידעתם מה זה, אבל על ידי ניסוי, על ידי שלמדתם, חוויתם את זה, למדתם שזה כוס. נכון, זה 99.9% מהידיעות שלנו בחיים, הם פועל יוצא. אני יודע שזה ספר, כי לימדו אותי. אני יודע שלהיזהר בכביש, שוב, מניסוי ותאייה. תנו לי ידיעה אחת, שהיא מגיעה לא מתוך ניסוי ותאייה, אלא התינוק יודע אותה מרגע לידתו. לא, אמא שלו לא. אם אתה תיקח תינוק ביום לידתו ותצמיד אותו לאישה אחרת, הוא יקרא לה אמא בגיל שנתיים. מה עוד, תחשבו? מה התינוק יודע בשנייה שהוא נולד בלי שלימדו אותו? עוד פעם, פעולות גופניות, לא יודע, לינוק, לנשום, לפקוט, זה אינסטינקטים גופניים, זה לא ידיעה הכרתית, בסדר? התינוק פשוט יונה, כי איך אומרים, הוא מרגיש רעב, יש תחושת רעב, והאינסטינקט שלו אומר עכשיו לנסות לשאוב אוכל מאיפה ש... אגב, נגזרים מזה הרבה דברים. למשל, יש דעות על ידי הוורבליסטים, וורבליסטים זה אנשים שעוסקים בשפה, טוענים, תשימו לב שבכל העולם שרוצים להגיד לא, איזה תנועה אנחנו עושים עם הראש, נכון? ושרוצים להגיד כן, אז יש כאלה שטוענים שזה מגיע מהיניקה. התינוק, כשהוא מפסיק לאכול אצל האמא, הוא מסב את הראש. בסדר? זה התנועה הראשונית של התינוק לשלילה. ושהוא רוצה לאכול, זה ככה. בסדר? שאגב, תרבויות בעולם שאומרים לא ככה. כנראה שהם ינקו תוך כדי טלטלה, לא יודע, על הסוס או משהו ככה. אז יצא להם זה, לא ברור. אבל זה דברים שהם גופנים. יש ידיעה הכרתית, חז"ל מכנים את זה במילה לא חז"ל, הראשונים, הכוזרי, רבי יהודה הלוי, מורה נבוכים, קוראים לזה, שימו לב, מושכלות ראשונות. מושכלות ראשונות זה מושכל, זה משהו שכלי, שאני יודע אותו באופן ראשוני. זאת אומרת, משהו שמוטבע בי, בשפה פילוסופית קוראים לזה מושגים אפריורים. אפאה ביוונית זה לא. פריורי זה ניסיוני. אפריורי מושגים קדם ניסיונים, שיודעים אותם לפני הניסיון, לא מתוך ניסיון. מה? יש לכם בראש הזה, חשבתם על איזה מושג הכרתי שהתינוק יודע בלי שלימדו אותו? תשובה. שלם יותר גדול מחצי. תיקחו תינוק, בסדר? מגיל שנתיים. שימו לו טבלת שוקולד שלמה מול טבלת שוקולד חצי, הוא יושיט את היד אל הטבלה השלמה. מי לימד אותו את זה? לא לימדו אותו. אבל הטבלת שוקולד היא יותר גדולה. ובגלל שמוטבע בנשמה של האדם, השאיפה הזו ליותר, לשלמות, אוטומטית התינוק הולך למה שיותר שלם. זה הרעיון של ירושלים. הסיבה שהמילה הזו ירושלים היא מילה שמככבת כל כך הרבה בפסוקים, במדרשים וכו', זה אמירה של התורה ושל חז"ל. יש בחיים הרבה חסרונות, הרבה כישלונות, הרבה בעיות. אבל יש לכל אדם שאיפה לשלמות. שאיפה למשהו שהוא מעבר לבעיה. מעבר לסוף, מעבר למגבלה. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני תחומים בחיים. למשל, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הוא מביא נתון מעניין. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. הוא אומר, במאמר ראשון, יש דברים שמשותפים לכל האנושות. מה למשל, הוא אומר? ספירה של בסיס 10. כל האנושות סופרת על בסיס 10. למה? לכאורה יכולנו לספור על בסיס 7 או על בסיס 5. יודעים על מה אני מדבר? זוכרים משיעורי מתמטיקה? כמה יחידות הייתם? אפשר, אנחנו לומדים 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. למה שלא נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7? למה החלטנו שדווקא 10 זה המספר שמשם אנחנו מתחילים לעשות את שלב הבא בספירה. לא מטריד אתכם אף פעם השאלה הזו? לא קמתי עם בוקר. היום אנשים זה יטריד אותם. תראו פעם, אנשים, לא היה להם סמארטפון, לא היה נטפליקס. מה שנשאר זה רק להתפלסף, למה 10 ולא 7. אז יש על זה דיונים. אומר רבי יהודה הלוי, כל האנושות כולה קיבלה על עצמה לספור 10, בסיס 10. יש משהו במספר 10 שמבטא שלמות. צריך להבין מה. מבחינת הסימטריה וההרמוניה שיש ב-10, שזה משהו ששווה מכל צד וכו'. ככל שדבר הוא שלם יותר, הוא מבטא יותר משהו מושלם, ככה יותר בני אדם מתחברים אליו. אומרת המשנה במסכת אבות, פרק ה' משנה זין, 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש. 10 ניסים קרו בבית המקדש בירושלים. 10 ניסים שמבטאים את הנקודה הזו של ירושלמיות. תבינים, ירושלמיות זה לא רק עיר. ירושלמיות זה נקודה שקיימת בנשמה ובנפש של כל אחד ואחת. נס ראשון, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש בבית המקדש. בית המקדש היה הרבה קורבנות, היה ריחות מאוד מאוד חזקים, נכון? למדנו עכשיו ספר ויקרא על כל ה... האמת שאני חושב את זה עכשיו, אנחנו לא לומדים על פרשת בארבע חוקותיי, דווקא שתי הפרשיות האחרונות. טוב, תשלימו את זה, זה נמצא בערוץ וביוטיוב. יש את זה משלים קודמות. אבל ספר ויקרא עושה קורבנות. קורבנות זה ריחות מאוד חזקים. כן? כמו קצבייה, אתה נכנס. אישה, כן, שהיא בהיריון, היא נמצאת במצב רגיש מבחינת זה, והיום זה קורה פחות, אבל בעבר נשים היו מפילות על ימין ועל שמאל. כי כל התזונה הייתה יותר לקויה, כל הבריאות הייתה פרימיטיבית. במילה היו מריחות איזה, יש הרבה דיונים בגמרא, אישה שאחזה בולמוס, אישה שפתאום מריחה בהיריון, שמריחה איזה משהו שהיא רוצה לאכול, אז חייבים מהר להביא לה, כי היא נמצאת באיזה מצב נפשי שמשפיע גם על הגוף וכו'. נשים לפעמים מפילות. בירושלים נשים לא מפילות. בבית המקדש אין הפלה. בואו נבין את הדברים. מה זה הפלה? לידה זה הדבר הכי מאושר שיש בחיי האדם. נכון? זה ה... אז מוביעים חיים חדשים לעולם. הפלה, כשמו כן, היה פה משהו, פוטנציאל של חיים שנפל. יש משהו, אומרים חזן, יש משהו בעולם שלנו, בעצם הלידה, שיש בו גם אפשרות למוות. אפשרות להפלה. חזל מכנים את זה בשם חטא הארץ. אומרים חכמים שבפרשת בראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה על הארץ להצמיח עץ פרי. והאדמה חטאה והוציאה עץ עושה פרי. זאת אומרת, מלכתחילה היינו אמורים לטעום את טעם הפרי כבר בעץ, כבר בגזע. אבל האדמה חטאה, והמציאות היא היום שאנחנו, הגזע הוא לא אכיל, ואנחנו אוכלים רק את הפרי. זה ביטוי כמובן לרעיון רוחני. לכתחילה, החיים היו אמור להיות באופן כזה, שהיינו תואמים את הפרי כבר באמצעי. זאת אומרת, היינו מרגישים סיפוק, שמחה, בכל שנייה. המציאות היא לא כזו. היום המציאות היא שאנחנו עובדים קשה, נכון? בעצב תלדי בנים. אנחנו עובדים המון המון המון, ובסוף אנחנו יש לנו ניצוץ קטן של עושר שהגענו. זה מה שאומרים חכמים, רוצים לומר, אנחנו חיים היום בעולם של חיסרון מובנה. לכן גם בפרשת עזריה למדנו על זה, שאישה מביאה קורבן יולדת. אישה, איך שהיא יולדת, יש איזה תומה, יש איזה חיסרון שמובנה במציאות. אומרת המשנה, מי שאחוז בירושלמיות, אתם מבינים? מי שמה שמעמיד את החיים שלו, זה הנקודה הזו. שאיפה לשלמות, במילים אחרות, שאיפה לאלוהים. זה הרעיון העקרוני של הירושלמיות. זה הסיבה שירושלים, ירושלים, ירושלים. ירושלים זה משהו שעומד כל הזמן מול העיניים של האדם. למרות שבחיים יש נפילות, למרות שבחיים יש הפלות, יש תמיד ירושלים. יש תמיד משהו שנותן לבן אדם את הכוח לקום ולהמשיך קדימה. אומר הלל הזקן במסכת סוכה, מקום שאני אוהב רגליי מוליכות אותי לשם. מקום שאני אוהב. השאיפה הזו, אהבה זה גם סוג של חיפוש של אמוץ. לאהוב משהו, לרצות משהו, הרגליים ממשיכות לשם. אדם ממשיך את החיים שלו לעבר ירושלים. הנס השני לא הסריח בשר הקודש מעולם. הקורבנות בירושלים, שוב, בית המקדש, היו שם אלפי קורבנות. אחרי ששוחטים בהמה, אז הריח נהיה ריח לא טוב. מילים אחרות, יש את הלידה. הלידה עצמה כבר יש פוטנציאל של נפילה. אבל יש גם אחרי הלידה. אחרי שיש כבר גוף, יש בשר. יש מצבים של מוות. יש מצבים שהגוף מסתלק את הנשמה, ואז יש בירושלים לא מסריח בשר הקודש. ל"ג בעומר, ציינו לא מזמן, אנחנו מציינים את ל"ג בעומר בין השאר על מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא, הלוחמים של בר כוכבא, איפה היה המבצר האחרון שלהם כנגד הרומאים? בביתר. ביתר חרבה לפי מסורת של חז"ל, באיזה תאריך? 9 באב. כמו 60 שנה לפני זה חורבן בית המקדש, חז"ל גם שמו על זה את חורבן ביתר. ואז אומרים חז"ל, קרה נס. בר כוכבא והלוחמים שלו, הגוויות שלהם, הרומאים השאירו אותם על הקרקע. ואז התרחש נס, ומת 9 באב, עטו באב. 6 ימים, הגוויות לא הסריחו. חז"ל תקנו על הנס הזה להגיד כל יום בברכת המזון, הטוב והמיטיב. הקדוש ברוך הוא היטיב ומיטיב וייטיב לנו. היטיב לנו בעבר, שהיה בית מקדש, ומיטיב לנו גם בהווה, שהגוויות שלנו מוטלות על הקרקע. זאת אומרת, הנס הזה שהקדוש ברוך הוא משגיח על הגוויות של הרוגי ביתר, זה ביטוי לזה שגם בזמן שעם ישראל נמצא בגלות, גם בזמן שאנחנו נפלנו, יש השגחה אלוהית. ובזכות כך הוא ייטיב לנו בעתיד כשיזכנו לימות המשיח ולחי העולם הבא. זה מה שאנחנו צריכים לכוון בברכת המזון. במילים אחרות, הדבר השני שירושלים נותנת לבן אדם זה את היכולת למצוא את השלמות גם בזמן שהוא מנוצח. הרב כותב את זה באורות הקודש כך, אומר, האומה הישראלית כובשת גם שנכבשת, מושלת גם שהיא משועבדת, מנצחת גם שהיא מנוצחת. עם ישראל משפיע בעולם גם שהגבייה שלו מוטלת על הקרקע. למשל הזרע והפרי של הכוזרי, אם מי שמכיר. השלמות הזו פועלת בעולם גם כאשר בשר הקודש מתגלגל ברחוב, הוא לא מסריח. נשאר תמיד ההשגחה האלוהית. הנס השלישי, לא נראה זבוב בבית המטבחיים. זבוב, אומרים חז"ל, נמשל ליצר הרע. אומרים חז"ל, יש זבוב שיושב על פתחי הלב, וזה היצר הרע. זבוב זה בעל חיים תורדני. שימו לב, הוא לא בעל חיים טורף. מה הנזק שהוא עושה? מזמזם בראש. יצר הרע מצד האמת הוא לא באמת מאיים על האדם. כאילו הרע, החטאים, זה אשליה. אדם רודף אחרי התאוות שלו, ואחרי שהוא מגיע אליהם הוא רואה שזה כלום. אבל הזבוב של היצר הרע, מי שלא קשור לירושלים, הזבוב הזה כל הזמן מטריד אותו. אדם כל הזמן נמצא בהסך הדעת לכל מיני כיוונים. ירושלמיות, כן, זה יום ירושלים. יום ירושלים שאנחנו מציינים את היום שעם ישראל ישב בירושלים, זה ציון איך כל אדם מעמיד בחיים שלו את השלמות, אמונה, שאיפה, לא נותן לשום הסחות דעת מסביב. בכל תחום, יש כל מיני הסחות דעת. יש הסחות דעת של אויבים. גם שהאדם מתמלא בפחד, מה קורה, יש הסחות דעת בתוך המציאות הציבורית, פוליטיקה, וזה אנשים שכל היום הם כמו זבובים בחדשות. כל שנייה פותחים בזה, בזה, מה, איפה נמצא? זה עמדה נפשית כזו. יש כאלה שהזבובים שלהם הם גם בתוך החיים האישיים שלהם. כל הזמן מוטרדים, כל הזמן לא נמצאים במקום שהם צריכים להיות. ואז מתרחש הנס הרביעי, זאת אומרת, מי שהוא כזה, לא מתרחש לו הנס הרביעי. מה זה הנס הרביעי בירושלים? לא הראה קרי לכהן הגדול ביום הכיפורים. קרי, מלשון מקרה. קרי זה כוח חיים שאמור להוליד ילד. אבל בלילה, כאשר אדם נמצא בחוסר שליטה, בלי הכרה, יש לפעמים מצב של מקרה לילה. זאת אומרת, אדם, המחשבות שלו לא במקום הנכון, ואז הגוף שלו מתפקד לא כמו שצריך. יש דברים כאלה, מקרה. מקרה לא טהור הוא כי לא טהור, כמו שאומרים הרבה נביאים. יש מקרה. הכהן הגדול, האיש הקדוש ביותר בעולם, ביום הכיפורים, בזמן המקודש ביותר בשנה, במקום הקדוש ביותר, בבית המקדש, אין לו קרי. הכהן הגדול הוא הביטוי לירושלמיות המוחלטת. שוב, לכל אחד מאיתנו, למדנו את זה לא מזמן בפרשת אמור. לכל אחד מאיתנו יש לו כהן גדול, קטן בלב. הכהן הגדול מן המקדש לא יצא. אין לו אף פעם שנקרא פספוסים. הוא, גם שמתים, אביו, אמו, אחיו, אחותו, כל המעגלים קורסים סביבו, הוא נמצא בשיא הקדושה. שוב, זה לא רק במשמעות הגופנית, גם במשמעות הנפשית. אדם שמבין מה זה ירושלים, חי את ירושלים, זה אדם שאין לו... כולנו יש, כולנו בדרך לירושלים, כולנו נופלים ויש תשובה. אבל אדם שנמצא עם שאיפה, כל דבר בדיוק במאיפה שהוא צריך להיות. לא... אין לו שום מקרה, שום דבר שמתפזר לו מבעד לידיים. הנס החמישי, לא קיבוק שמים אש של עצי המערכה. בבית המקדש היה אש, אש תמיד. איך האש הזו תמיד בערה? עצי המערכה. עצי המערכה זה עצים מיוחדים שקרתו בשביל מערכת הקודש, כאילו בשביל בית המקדש. היה הקפדה בדיוק מתי לכתוב את העצים האלה. אומרים חז"ל, ממתי היו קורטים עצי מערכה לירושלים? עטו באב. בטו באב הפסיקו לכרות את עצי המערכה. למה? כי מה קורה בטו באב מבחינת מזג אוויר? מתחיל הסתיו, סוג של. מתחילה קצת לחות, ואז כבר העצים מתחילים להיות לא מספיק טובים לבעירה. כל החורף לא קורטים עצי המערכה. מתי שוב מתחילים לכרות את עצי המערכה? בדיוק אחרי חצי שנה. ט"ו בשבט. יהיה זמן מסוים שהאדם מביא את העצים לבית המקדש, ושם האש בוערת. אש זה התלהבות, אתה מבין? אדם שנמצא בירושלים, הוא... האש שלו כל הזמן בוערת. נמצא כל הזמן בהתחדשות. לא קיבוק שמים אש על עצי המערכה. מתי האש נכבט? שהגשם יורד, שהגשמיות מכסה את האדם. אדם שנותן לחיים, לגשמיות של החיים לחבות אותו. איפשהו, אנחנו חיים היום בעולם כזה, שככל שאדם נהיה יותר מבוגר, אז הוא נהיה יותר עייף. האש שלו נכבט. למה? כי אם העולם הוא עולם חומרי, העולם הוא עולם גשמי, ככל שעוברות היום, מיום ליום אנחנו לא נהיים צעירים יותר. מיום ליום אנחנו פחות חיים. אנשים שהם ירושלמים, הפוך. אומרים חז"ל, תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם. הם רק הולכים ונהיים עוד יותר עם חיוניות. לא נותנים לשום דבר לחבות את האש שלהם. כל הזמן הולכים. העמדה הזו שאדם כל הזמן כזה זקוק למה שנקרא לסטארטר כזה. כל פעם צריך למצוא חוויות חדשות. כל פעם, זה בכל מיני תחומים, אפילו בתחום הרוחני כזה. כי נמאס לי מהליבון, צריך למצוא משהו חדש וזה. בסדר, זה, כולנו עוברים דברים כאלה. משברים, יש לו משבר, משבר גיל ה-20, משבר גיל ה-30, משבר גיל ה-40, משבר, הגעתי לגיל 40 ואין לי משבר, אז זה בטח גם סוג של משבר. משבר, למה יש לי רק משבר אחד ולא שניים? יש כל מיני, בישיבות, יודעים, יש משבר זמן חורף, משבר זמן קיץ, משבר חנוכה, משבר אלול, משבר אחרי קורונה, משבר לפני קורונה. כן, זה בדיוק, נתן, רגע למשבר, משבר, משבר, משבר. עוד פעם, זה דבר שקורה לכולם, אבל אתה מבין, המשנה, זה ביטוי. לא, כיבוי אש, אדם כל הזמן שנמצא מול העיניים שלו, שלמות, שאיפה, אמונה, הוא כל הזמן בוער. ואז קורה דבר נוסף, לא ניצרה הרוח את עמוד העשן. מה האש עושה? האש לוקחת את העצים ומשנה אותם ממצב צבירה מוצק למצב צבירה של גז. ואז נוצר עשן. עשן זה נקודת הממשק ליסוד האנרגטי של האש. הנה, היה לנו עצים, היה פה משהו מוצק באדמה. האש בערה, פרקה, ואז מה קרה? זה עולה כלפי מעלה. עשן המערכה, זה מושג, רוחניות. שהקדוש הוא מכה את המצרים, דם ואש ותמרות עשן. הכל הופך לעשן. זו תפיסה רוחנית. אין, שלוקחים עץ ושמים אותו באש, מה קורה לעץ? מה קורה לעץ ששורפים אותו? נשרף ואז מה נהיה ממנו? איפה? העץ לא מתקלה. שוב, אנשים תמיד מתבלבלים. שואלים, אתה לוקח עץ ומשאיר אותו בחוץ, או שורף אותו, מה נשאר? הוא אומר, הוא מתקלה. הוא לא מתקלה. הוא מתעדה. שני דברים שונים. ולאט לאט האש מפרקת אותו, זה מתפורר, נהיה אפר, והאפר בסופו של דבר נהיה לגז. מה קורה לגז הזה? עולה כלפי מעלה, נספג באטמוספירה, הופך להיות עננים. העננים הללו מורידים גשם, שהם מצמיחים עץ חדש, שאותו קורטים, ועושים ממנו עצי מערכה עוד יותר טובים לבית המקדש. אין סוף. שום דבר לא נגמר. מה שאמרתי לכם עכשיו, זה מה שבלשון הקבלה מכונה. איך זה מכונה עם התהליך שאמרתי עכשיו? גלגול נשמות. תכיר. גלגול נשמות זה לא איזה ישות של איזה נסיך מימי הביניים פתאום מופיע בי. כן, מי שמרגיש שמתגלם בו עכשיו איזה, לא יודע, דוד המלך מתגלגל באישיות שלי, או יותר, אנשים הולכים את זה יותר, לא יודע, מתגלגל טרומפלדור באישיות שלי, אז יש אנשי מקצוע שמטפלים בבעיה כזו. גלגול נשמות זה ביטוי קבלי להגיד שהכל מתגלגל, זאת אומרת, שום כוח לא הולך לי. אתה עשית עכשיו מעשה טוב, חשבת מחשבה טובה. זה נשאר במציאות. זה מכה גלים בתהליך של אלפי שנים. אבל הכל, יש עמוד ענן שעולה ולא ניצחה הרוח. שוב, הרוח זה ביטוי לרשעים, אומר דוד המלך, כמוץ אשר תדפנו רוח, כמו קש ניסה ברוח. הצדיק כעץ שתול על פלגי מים. עלה הוא לא ייבול. כל אשר יעשה, יצליח. אתה צריך לבדוק את עצמו. איך הוא מתמודד בזמן שיש רוחות וקשרים? האם הוא נשאר ככה, או שהוא... כל אחד שיבדוק ברגעי, מה שנקרא, ברגעי לחץ. דבר נוסף, לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. עומר, נכון, במוצאי חג הפסח, מניפים את העומר, עומר זה מאכל שעורים, שתי הלחם זה גם לחמים שמביאים כל יום בית המקדש, לחם הפנים, צריכה, שתי הלחם צריכה זה בשבועות, כן, מביאים לחם חיטים, ולחם הפנים זה מה שמביאים כל יום. לחם זה ביטוי לתזונה היומיומית של האדם. אין? לחם מלשון הלחמה, אתה מלחין בין המציאות הרוחנית למציאות הפיזית, מה שמאפשר לחלום, מה שמאפשר להתקדם ולרצות. כשאדם משיג לחם, זה לא פשוט. בזעת הפך תאכל לחם. שוב, יש עמל מאוד קשה. יש חשש שיהיה פסול. בכל הלחמים הללו יש גם פגמים. בירושלים, בחיי היומיום, בכל האדם שנכנס למערכות כלכליות, למאבקי החיים, שיש לו ירושלים, הלב הוא תמיד, אין פסול. זה הסיבה שאנחנו מזכירים את ירושלים בכל רגע. ביום החתונה שוברים את הכוס. רוצים להגיד, הגעת לאיזה נקודת סי בחיים, לנקודת שלמות, תדעו שיש עוד יותר שלמות. יש ירושלים. בניתם בית חדש, אתם מאושרים, גם איזה רגע כזה של שלמות, תשאירו עמה על עמה לא מטויחת, כדי שתדעו שתמיד יש עוד. אל תיתנו לפסול, לעמדה הזו שמסתפקת במה שיש ובחיסרון, שזה מה שיכריע את המציאות. נס שביעי, שמיני, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. בבית המקדש היו עומדים צפופים, ובזמן שהיו משתחווים היה נס, והמציאות הייתה מתרחבת. אדם שהוא לא ירושלמי, הוא כל הזמן מרגיש צפוף בחיים שלו. אדם שמבחינתו העולם הזה מוגבל, אז יש משאבי טבע מוגבלים. ואם יש משאבי טבע מוגבלים, אז כל אחד פה הוא אויב פוטנציאלי. לוקחים לי. זו תחושה שהרבה אנשים חיים איתה היום, בכל תחום החיים. האחר לוקח לי. יש פה כיסא אחד. או אני, או אתה. אין מקום לשנינו. התפיסה הירושלמית, אומרים חז"ל, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא אנימה. אדם שמבין שהשלמות היא אינסופית, הוא לא נמצא בשום מתח עם השני. סתם דוגמה. לפני 10,000 שנים, כמה בני אדם היו על פני כדור הארץ? לפי מה שאני מבין, לפי המדע טוען שהיו בערך 1,000,000 איש בכל, על פני כל כדור הארץ.
תודה.
משהו כזה. כמה אנשים קיימים היום? 8 מיליארד בערך, נכון? שאלה. אנחנו חיים בעולם חומרי, בעולם מוגבל. ככל שיש יותר אנשים, אמור להיות לכל אחד פחות. היינו אמורים כולנו למות ברעב. היינו אמורים כולנו, נכון, המשאבי, לקלוט את המשאבים של כדור הארץ. על זה כל זה מפחדים, נכון? כל אירוע מהתאה העולם קורה משהו מדהים. ככל שיש יותר בני אדם, רמת החיים רק עולה. יש כאן משהו שהוא אלוקי. אז זה מדהים. אתה אומר בני אדם, אז הנה, אנחנו כולנו משתמשים בעצי העסקה, כן? אז בסוף עצי העסקה ייגמרו. לא. כי כל עץ, כל זרע של עץ, מצמיח 20 עצים. וגם אחרי שעצי העסקה נגמרים, יש לך פחם. הפחם ייגמר, תעבור לאנרגיה סולולרית. יש, ככל שיש יותר בני אדם, יש יותר חשיבה, יש יותר אנרגיה רוחנית, יש יותר מימוש פוטנציאל אינסופי של העולם. לכן אני מרגיע אתכם, למי שחושש לסוף העולם, מרעב, משואה אטומית, מחייזרים שיפלשו, מזומבים שיתעוררו ומרעב המוני, אל תחששו. זה אמונה. יש ירושלים. המציאות כל הזמן הולכת וחושפת יותר ויותר פוטנציאל אינסופי. דבר תשיעי, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. נחש ועקרב זה יצורים קטנים שמגיעים מלמטה. הוא ישופך הראש ואתה תשופנו עקב. הם ביטוי לכל הצדדים שתוקפים את האדם מהעולם הנמוך שלו. בדרך כלל אדם מפחד מנחשים ועקרבים. בירושלים אין נחשים ועקרבים. במילים אחרות, ירושלמיות זה בלי פחדים. הכל קשור לנקודה. לא מה זה בלי פחדים. בדיוק שאדם צריך להיזהר מנחשים ועקרבים. אבל יש פה איזו אמירה. אדם ששייך לירושלים, למציאות העליונה, הוא יושב בסתר עליון. ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. אליך לא ייגש. למה? עשה גבר. כי ידע שמי. הקדוש ברוך הוא מגן על האדם. מגן זה לא אומר שפה בעולם הזה הוא לא ייפגע. הוא יכול להיפגע. אבל מבחינת המבט הנצח, אדם לא נפגע אם הוא שייך לירושלים. מקסימום. מסיים את חייו בעולם הזה. עובר לעולם הבא. אמרנו שינו מצב צבירה. אבל הוא כל הזמן, הנס העשירי הוא, לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. לינה, שינה, זה זמן מאוד מפחיד. נכון? לילה זה זמן אפלה. נכון? זמן סכנה. אומרים חז'ל, שינה, אחד מ-60 ממיטה. יש מצבים בחיים שאדם נמצא בשינה. אדם נמצא שוב באיזה אובדן הכרה. כל הצדדים, כל השדים והרוחות, כל הסיוטים עולים. בירושלים, לא אמר אדם צר לי המקום שאני בירושלים. ירושלים, גם בזמן השינה, יש מקום לכולם. יש תמיד השגחה אלוקית על האדם. כשאנחנו מציינים ביום ירושלים, אני אומר, את היום הזה צריך לזכור במשמעות הזו. אדם צריך לדעת, לא משנה מה, לא משנה מה קורה. בעיות ביטחוניות, רפואיות, פוליטיות, משפחתיות, חברתיות, וזה וזה. יש ירושלים. יש נקודה של שלמות, ראו שלם. יש שאיפה לשלמות, וזה אומר שיש אלוהים. יש כיוון, יש מציאות, בדרך יש נפילות, אבל שום דבר לא מסית אותנו בדרך לירושלים. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. זה הרעיון. אז כשנלך הפעם לירושלים, אנחנו נמצאים עכשיו בירושלים, כשנלך גם ליד הכותל המוריד, ליד בית המקדש, אז צריך לזכור את הדברים האלה. בסדר, חברים? שאלות? שיהיה לכולנו... או, בדיוק, מה זה נקי הדת בירושלים? זה המציאות הזו של אדם ששייך בדעת שלו לירושלים. יש בני ירושלים, בני ציון המסולאים בפז, בני ירושלים שהיו יפים. יש המון ביטויים בחז"ל שאנשי ירושלים, לא דווקא האנשים הממשיים, אלא החיבור הזה לירושלים, הוא מביא את היופי, את הדעת, את הנקיות, יש המון 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 ביטויים בחז"ל על ירושלים, כן, 10 קבים של יופי, כן, 9 נטלה ירושלים. כל הייתי להגיד, יש תמיד איזו אחיזה בנקודה פנימית עליונה שהיא נותנת לבן אדם את כל, את כל מה שהוא שואף אליו. זה הרי. לא נתחלקה ירושלים לשבטים, אותו רעיון. אחדות, עושה את ישראל לב אחד, כל הגויים כולם באים לירושלים. זה, רוצה להגיד, יש בעולם הזה מקום שמבטא את השלמות. מבטא את האלוקות. זה הסיבה שירושלים היא מעלים אותה על ראש שמחתנו. שיהיה לכולנו יום ירושלים שמח. עצור כאן.